סיפור, שיגעון של סיפור, שיגעון של עבודה. סיפור מדהים, יפה, מצחיק. הסיפור שלי הוא גם מפחיד וגם מצחיק, תלוי איך שאתה מסתכל עליו. אני כבר לא צעיר, יצאתי לפנסיה, לפני הרבה שנים. אך הסיפור הזה מלווה אותי מאז הייתי בשנות ה-30 לחיי. אני מספר אותו במשפחתי הגדולה, ועד היום הוא מצחיק אותי ומפחיד אותי ביחד. עד לפרישתי הייתי כלכלן ויועץ מס. מטבע הדברים השתלמתי ולמדתי כלכלה במוסדות נחשבים. במקביל הקמתי משפחה. היו לנו חברים מימי הנאורים וכאלה שפגשנו לאחר נישואים. אחד החברים היה אברהם, בחור מעניין וקצת תימהוני שעסק בפחחות. הוא היה מייצר מרזבים, גגות וכל מה שקשור לפח ומוצריו. אברהם, לא עלינו, היה מדי פעם לוקה בנפשו, מתאשפז במוסד לחולי נפש, עד שהיה משתחרר וחוזר למשפחתו. אם תשאל אותי איך הוא הגיע לחברה שלנו, היום אולי לא יבינו זאת, אבל פעם הייתה סובלנות לאנשים שונים. ואברהם היה בחור די מעניין כשלא הייתה מתפרצת המחלה. במחשבה שנייה הוא היה מעניין גם כאשר זו הייתה מתפרצת. בימינו אין הרבה אנשים שהיו מסכימות להישאר עם אדם כזה. אז אנשים התחתנו לכל החיים והתכוונו לזה. אשתו של אברהם לא חשבה אפילו לרגע לעזוב אותו, וגם אנחנו, חברים, לא. חוץ מזה שהיה פחח, אברהם נהג לעסוק באומנות הפח. הוא היה מייצר כל מיני דמויות קטנות וגדולות מפח שהילדים שלנו אהבו לשחק איתם. בגינת ביתו הציב מעין גן יצירות אומנות מפח ומברזל, שרבים היו אוהבים להביט ולהסתכל. היום כשאני רואה את כל הדברים המוזרים שקוראים להם אומנות, אני חושב שהוא היה יכול להיות אמן גדול, אברהם. במחשבה שנייה הוא באמת היה אמן גדול, רק שהוא הגדיר את עצמו כפחח, הוא לא חשב על הכיוון הזה של אומנות. יום אחד אנחנו נפגשים במקרה ברחוב. אני הגעתי למשרד בו הדפיסו את עבודת הגמר שלי לתואר שני בכלכלה. זו הייתה עבודה שהשקעתי בה חודשים שלמים. אני מוכרח לציין שבזמנים האלה לא היה מחשב. היינו רושמים בכתב יד ומוסרים למשרד של כתבניות בתשלום שהיו מדפיסות במכונת כתיבה את העבודה. כמובן שניתן לשחזר את הכתב רק על ידי צילום, שהיה אז באיכות הכי נוראה שניתנת לעלות על הדעת, על נייר כימי שדהה לאחר זמן. בקיצור, החיים לא היו קלים. המזל הוא שלא ידענו על זה עדיין. אני פוגש את אברהם ובידו מתקן משונה. אני שואל אותו, מה זה אברהם? הוא אומר לי, הצבתי כלי למטריה מפח. אתה חייב לדעת שאז התייחסו למטריה כמו לרכוש משמעותי, כמו אופניים למשל. זה לא כמו היום שמטריה נמכרת ב10 שקלים ויש לאנשים הרבה 10 שקלים. וברגע שהמטריה נעלמת מהעין, הם קונים עוד 2. באותם ימים מטריה הייתה משהו שמחזיקה שנים, וכאשר המוט היה נפרד מהבד, היו תופרים אותו בחזרה, והיו גם מתקני מטריות מקצועיים. מרוב שהיה כבוד למטריה, היו כל מיני כלים להחזקתה, שלא כהיום שמדובר בבד תואם למטריה, היו אז כלים קשיחים יותר מפלסטיק או מעץ, שהיית מכניס לתוכם את המטריה, ומהלך כאילו היה מדובר במקל של רוזנים. ובכן, אברהם ייצב כלי כזה מפח, וצבע אותו יפה, ואני חייב לומר, די התרשמתי. לפתע החל לרדת גשם. נזכרתי בצרור הדפים היקר שבידי, עבודת הגמר בכלכלה, ונלחצתי מאוד. הסתכלתי לכאן או לכאן. היינו במגרש ריק, שהיה סוג של תחנה סופית. הייתי ללא מעיל. החולצה שמתחתיה הכנסתי את הדפים כבר הייתה רטובה. הבית הראשון שהייתי יכול לרוץ אליו היה במרחק של 200 מטר, והגשם היה כזה שברור כי היה מרטיב את העבודה. אברהם ראה את מצוקתי, הציע לי להכניס את העבודה לבית המטריה מפח. הוא הכניס את הדפים מגולגלים וסתם את הפתח בידו. וכך, מטריה לא היה לו, רק בית מטריה, כן? שיהיה ברור. הוא נתן לי להחזיק את בית המטריה, שאני סותם בידי את הפתח שלו, וכך המתנו יחד לאוטובוס. נרטבים כולנו. בימים האלה לא פחדו כל כך מגשם. כשהאוטובוס הגיע, התיישבנו בתוכו והתחלנו לדבר. אחרי 3 תחנות, אברהם ירד, ואני נשארתי באוטובוס ל3 תחנות נוספות. ברגע שעברנו תחנה, נזכרתי שמרוב שהיינו שקועים בשיחה, שכחתי מהעבודה שלי. היא נשארה אצלו בבית המטריה מפח. הוא ירד עם בית המטריה, ובתוכה העבודה שלי. ירדתי בביתי וחיכיתי לערב. מדוע חיכיתי לערב? כי אז לא היו פלאפונים וגם לא טלפונים בבתים. היה טלפון אחד בדואר והדואר היה סגור. אולי לעוד שני תושבים עמידים בשכונה. נכון שהייתי יכול לקחת את הסימון לטלפן מטלפון ציבורי, אבל למי הייתי מטלפן? לפלאפון שלא היה אז, או לטלפון שהיה לו בבית, ולא בפחחייה. אני במתכוון מעריך לתאר לך את הדברים לפרטי פרטים, כדי שיהיה לך מושג איך חיו אז. אם ילד נסע לירושלים, או נער נסע לירושלים, אז ידעת שאיזה שבוע לא תדבר איתו, ואם בן אדם הלך לעבודה, היית מחכה עד הערב להשיג אותו בבית, או שהיית שולח מכתב. דרך אגב, ככה היו מתנהלים גם שידוחים. היו שולחים מכתב, ואחר כך מי שהציעו לו היה שולח מכתבים לברר, ואחר כך מחזיר תשובה לשטחן. ותתפלא, אנשים התחתנו עוד יותר מהר מאשר היום עם הפלאפונים, שונים תשובה מיד לאחר הצעה ומבררים בתוך שעה אצל 5 אנשים או יותר. בערב, כשאני הולך אצל אברהם לבית, רק אשתו שם, והיא אומרת לי שהוא נתקף בהתקף נפשי, והוא הושפז בבית משוגעים. ככה קראו אז לבית חולים פסיכיאטרי. בית משוגעים. אני אומר לה שאני חייב ללכת לשם. והיא שואלת למה, ואני אומר לה שעבודת הגמר שלי בכלכלה נמצאת בתקלי המטריה שלו. היא מסתכלת עליי לבדוק אם אני מרגיש טוב, ואני מתחיל לספר לה איך העבודה שלי בכלכלה נכנסה לכלי המטריה שלו מפח. אותי זה מצחיק ואותה בכלל לא. היא מסתכלת עליי די בחשדנות מפני שהיא מכירה מקרוב בני אדם נחמדים שמתחילים לספר סיפורים לא כל כך הגיוניים. למחרת בבוקר אני הולך לבית המשוגעים. השומר בכניסה שואל אותי לאן אני צריך, ואני אומר לו, למחלקה ב'. הוא מתחיל לצייר לי בידיים איך ללכת, ישר, 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 עצור, מה אתה רץ? קח צעד אחורה, כעת ימינה, הוא מצייר בידיו הגה, הוא מסובב אותו לימין, אחרי 5 מטר יש מדרגות, 1, 2, 3, 4, 5, עד 12, ואז הוא מסתובב, אתה עוקב אחריי, הולך ישר, אתה איתי, מסתובב שוב לקומה הבאה. עד היום אני לא יודע אם זה היה משוגע שהתחפש לשומר, או שהיה חוק שגם שומרים בשכר צריכים להיות משוגעים. או שלמד מדרכם, אני עד היום בטייקו עם עצמי בנושא. אני עולה למעלה ושואל אנשים, איפה מחלקה ב'? הם מפנים אותי ואז אני מגיע, דופק בדלת. המחלקה. פותח אותה. נכנס. הדלת נסגרת מאחוריי, אני שואל, איפה אברהם? הם עונים אני, למה אתה צריך את אברהם? ואז אני מבין שלא כל כך נכון לשתף אותם בעבודה שלי בכלכלה או בבית המטריה שלו. אני מחליט לצאת מהמחלקה כדי לדבר עם מישהו מהנהלה. ואז אני רואה שאין ידית מבפנים. אני לחוד בתוך מחלקה סגורה בבית משוגעים. זה מלחיץ אותי, ובצדק. המשוגעים מקיפים אותי מכל עבר ושואלים אותי מה אני מחפש. אני מתחיל להסביר להם שעבודת הגמר שלי בכלכלה נמצאת בבית המטריה של אברהם. הם אומרים לי, במטריה? אני אומר להם, לא, במתקן הפח של המטריה. אז אני מבין כמה זה לא נשמע הגיוני. הם מצידי מציעים לי פתרונות. אחדים מתנדבים לכתוב מחדש בשביל לי את העבודה. אחדים אומרים לי, למה זרקתי אותה לפח? אני מסביר להם שזה לא פח, זה בית מטריה מפח. ואחד מהם אומר לי בשקט, תשמע, אני אמנם יש לי בעיות, אבל אני לא משוגע. עם סיפור כמו שלך, אתה הולך לישר למחלקה, עזוב, תישאר כאן ואל תספר סיפורים. ואז אני רואה אחות, וזה משמח אותי. סוף סוף, מישהו נורמלי בים של משוגעים. אני ניגש אליה ואומר לה, תראי, אני צריך את אברהם, תוכלי להראות לי איכנו? היא שואלת לי, שמה אתה צריך את אברהם? אני אומר, עבודת גמר שלי בכלכלה, בתוך הבית מטריה שלו מפח. הייתי לחוץ ונרגש מכל הסיטואציה. היא מסתכלת ואומרת לי, תירגע אדוני, תירגע, מאיזו מחלקה הגעת? ואני אומר, גברת, אני לא משום מחלקה, אני באתי כדי לחפש את העבודה בכלכלה. אני רואה אותה מסמנת לך להתקרב אליי, איש די בריון אני חייב לציין, הוא מתקרב, אני אומר לה, גברת, את חייבת לשמוע אותי, אני יודע שזה נשמע לא הגיוני, אבל עבודת הגמר שלי באמת נמצאת בבית המטריה של אברהם. אך אומר לי, תרגע, תרגע, אדוני, כמעט הזריקה היום, אני מתחיל לצוג לו, זה טעות היום, מה? אני בן אדם רגיל, נכנסתי לכאן בשביל עבודת הגמר שלי, זה במטריה של אברהם, לא במטריה, בבית הפח של המטריה. קולות הצחוק מסביב הבהירו לי שגם המשוגעים צוחקים עליי, ושאני צריך להפסיק לדבר, כל דיבור מזיק. הם הובילים אותי מחוץ למחלקה, בדרך למחלקה או יהיה, או שאני לא יודע מה, ושם אני פוגש במקרה חבר שלי מהלימודים, אני אומר לו, ארנון, אתה מוכן לעזור לי, אני בצרה, הוא מזהה אותי ומדבר בחשדון, מה קורה, דוד, איך הגעת לכאן? מסתבר שארנון הוא אחד ממנהלי המוסד, אני החליט שהפעם אני צריך להיות רגוע ולספר את הסיפור בצורה הגיונית, אבל איך תספר סיפור כזה? אני אומר לדוד, תשמע, טוב, שב איתי 5 דקות ותקשיב למה שיש לי לומר לך. אומר לי, תרגע, תרגע. אני מוציא את הענק, מראה לו פנקס צ'קים וכסף ותמונות של משפחתי. זה בשבילי שתבין שאני לא מושפז כאן, אלא באתי מחוץ לביקור, נקלעתי לתסבוכת. אני מבקש ממנו לבדוק אם שם כמו שלי הגיע לבית המשוגעים, והוא אומר לי, זה רעיון. הוא שולח את האחות לבדוק, בינתיים אני מספר לו ברוגע את הסיפור ההזוי שלי. כשאני מגיע אל הפח, והוא אומר לי, אני רואה שהוא מתחיל להגיד לי, תרגע, האחות מגיע, ואומרת באמת שאני לא רשום במוסד. היא גם יודעת איכן אברה מאושפז, וזה בגימל ולא בבית. סוף סוף מאמינים לי. אני נכנס למחלקה גימל, מלווה בארנון, שגם רצה לשמור עליי, וגם לבדוק בכל זאת אם הסיפור ההזוי שלי נכון. נכנסים לחדר של אברהם, והוא אומר לי, שכחת אצלי את העבודה, מה? שמרתי עליה היטב, והוא אומר. הוא ניגש אל הארונית שלו. הוא מוציא משם צרור דפים, ואז אומר לי, אתה יודע מה, דוד? הכנתי לך הפתעה. זה כבר בישר לי רעות. איזו הפתעה, אני אומר לו. תשמע, אומר לי, אברהם, קראתי היטב את העבודה, והיו לי הערות לגבי כל התזה שלך. רשמתי לך המון הערות כמובן, בצדדים, כדי לא לפרוע בטקסט. עשיתי נקודה על כל משפט שהיו לי עליו הערות, ואתה כבר תדע מה לעשות עם זה. רגשתי שהראש שלי מסתחרר. ידעתי היטב מה הפירוש של הדבר. אני צריך עכשיו להגיש את כתב היד מחדש לכתבניות. להזהיר אותם שלא להתייחס בשום אופן לקשקושים של אברהם. בקיצור, כל ההרפתקה הזאת הייתה מיותרת לחלוטין. שלא לדבר על הסכנה הנוראה שהייתה לי בשפוש כפוי. עדיף היה לי פשוט להרטיב את זה, לבקש הקלטה חוזרת. אני מסתכל על ארנון המנהל והוא עליי. ואני אומר אברהם, ממש תודה. אלה ששמרת לי את כתב היד, ועוד יותר תודה להערות, אני בטוח שהם יעזרו לי מאוד. חזרתי הביתה סחוט ומותש פיזית ונפשית. סיפרתי לרעייתי מה עבר עליי. היא לא הפסיקה לצחוק. כנראה לא הבינה את רגעי הפחד שעברו עליי. הלכתי לישון בידיעה שלמחרת אלך שוב עם כתב היד להקלדה חוזרת. אני לא חושב שקראו אז לזה הקלדה אלא הדפסה. בישון לילה אשתי מהירה אותי, תשמע אברהם הזה הוא גאון, תראה את ההערות שלו. חשבתי שהיא צוחקת עליי. אז אני לוקח את החומר מדפס וקורא את ההערות ומגלה שהאיש כתב דברים נכונים, חכמים, מדהימים. אפילו נועזים. הוא תיקן לי טעויות מביכות, חידש חידושים שנתנו צבע ועניין לכבודת הגמר. בכלכלה, אני מדגיש, שקשה להכניס שם עניין. בדקתי את הדברים, גיליתי שהוא לא טעה בכלום. למחרת הלכתי למשרד הכתבניות, ביקשתי מהם לקבל את ההערות כמות שהן. להתייחס לנקודות ולרשום את הדברים שהוא כתב. הגשתי את העבודה ולאחר מספר שבועות התבשרתי כי קיבלתי את הציון הגבוה ביותר לעבודת הגמר. ומה אתם חושבים שאמר לי המרצה כשמסר לי את התוצאות? תשמע, אומר לי, ראיתי עבודות רבות, אבל פה ראיתי השקעה ויצירתיות. זה שיגעון של עבודה, הוא אומר לי. ומי כמתי ידעת כמה הוא צדק. אברהם יצא לאחר חודש מבית החולים הפסיכיאטרי. שנקרא אז פשוט בית המשוגעים. עשינו לו כבוד רב עם העבודה. הצעתי לו לממש את הידע הנרחב שלו. בכלכלה, אך הוא אמר שעבודת הפחחות מושכת אותו ולא תורים חשבונאים. אברהם כבר לא בין החיים, אבל הקים משפחה יפה ונורמלית. הילדים שלו לא תאמין, כולם כלכלנים ובנקאים מהשורה הראשונה. ואני פרשתי מהמקצוע לפני שנים. מבלה את שירית חיי בטוב ומנעימים, והגיע הזמן שהסיפור המצחיק והמפחיד הזה שמלווה את חיי מהצעירותי, יראה אור לראשונה. יש המון מסרים בסיפור הזה, והעיקרי בהם, כפי שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, בשנותו את טעמו, בכל אדם בעולם ובכל תכונה שבעולם יש תועלת אפילו בשיגעון. גם החוכמה הייתה תמונה בשיגעון של אברהם. אף אחד לא רוצה להיות משוגע ובצדק. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא משוגעים בעולם, הוא בטח יודע מדוע.